הרב בני לאו.
פרק למד ה' חוזר אל הנבואה אל אדום הר סעיר. אנחנו כבר ראינו אצל יחזקאל בנבואות הגויים, שם שמענו כבר איך הוא מדבר על אדום סעיר, השכנים הרעים של ישראל. שם הוא מתאר איך הם יעובדו על ידי ישראל. כאן בפרק שלנו, פרק למד ה', הוא מתאר חורבן של שממה. מי שסופר רואה 10 פעמים את הביטוי שממה תשמם, שממה הארץ בעת אבון קץ. הסיבה, כמו תמיד, כשאדום שמח לחורבנה של ירושלים. כאן יחזקאל עומד לצידה של ירושלים באלבונה. צריך לומר, אולי בניגוד להרבה פעמים שבהם יחזקאל התנכר לכאבה של ירושלים, כאן הוא ממש מבטא את מה שכל הנביאים ראו והרגישו ביחס לאדום. אנחנו זוכרים את תהילים, קופלמת זין, שמתאר את יום ירושלים, זכור השם לבני אדום, את יום ירושלים, אומרים ארו ארו עד היסוד בה, כמה אלבון, כמה כאב, יושבים יהודים על נערות בבל, לא זוכרים את הקלגסים, את אותם אנשי בבל שהשמידו את העיר, הם זוכרים את השכנים, השכנים שמחאו כפיים, אלה האדומים. ככה שמענו את ירמיהו, ועכשיו אנחנו שומעים את יחזקאל מצטרף, ממש בשורה אחת, כשנגיע לתריעשר, אנחנו נלמד את עובדיה, שממשיך את אותו טון, לא סולחים, לא שוכחים, לבני אדום, את השמחה שלהם, השמחה לעד. זה בדיוק מה שאומר לנו כאן הנביא יחזקאל, את אדום, איבת עולם היות לך, ותגר את בני ישראל על ידי חרב ביום, בעת אידם, בעת אבון קץ. היום אידם, שמחת אידם של ישראל, היא אולי גודל החטאה הגדולה שחטאו אנשי אדום. אז מגיע בתוך הפרק שלנו פסוק מוזר, הוא אומר, חי אני נאום השם אלוהים, כי לדם אעשך ודם ירדפך, אם לא, דם שנאת ודם ירדפך. זאת אומרת, אנחנו הרי מדברים כל הזמן על חרב של סעיר, של אדום. אנחנו יודעים את השנאה שהתנהלה בין אדום לבין ישראל לאורך כל הדורות, ממש כל הדורות, מאז כניסתם של ישראל לארץ, שאדום יצאו בחרב לקראת ישראל. אנחנו יודעים את הכעס הגדול שכעסו ישראל על אדום, ואנחנו יודעים את הפוגרום הגדול, את השמד הגדול שעשה יואב בן צרויה, אולי בצו של דוד, אולי לא, אבל חצי שנה שהוא טובח כל זכר באדום, ואחרי זה אנחנו יודעים את מעגל הדמימה שלעולם לא נגמר בין אדום לבין ירושלים. וכאן אנחנו אומרים, לא רק איבת עולם, אלא אנחנו אומרים, אתה, אדום, דם שנאת ודם ירדפך. כל הפרשנים עמדו מאוד נבוכים מול הביטוי הזה, דם שנאת. איך אפשר להגיד על מי שכל המהלך של ההיסטוריה מלווה אותו בדם, להגיד עליו שהוא שונא דם? ובאמת הפרשנים היו די נבוכים מההגדרה הזאת של דם שנאת, ולכן המדרש, למשל, בבראשית רבה, הציע לומר שהדם שנאת זה דם המילה של העם היהודי ודם הקורבנות של בית המקדש. זאת אומרת, דם שנאת במקום שבו היהודים השתמשו בדמם כדי לעבוד את האלוהים. זה נקרא דם שנאת. אני רוצה להציע אולי הצעה קצת שונה, בלי לגעת בתיקון של הנוסח, ולומר שבאמת אדום בתקופה הקדמונית הייתה ממלכה מאוד מאוד חכמה, ממלכה של אנשים עם הוד קדומים. יש לנו את התיאור המאוד מיוחד הזה שמתארים את אדום, איך עבדה חוכמה מאדום, אומר הנביא, מה קרה להם? מה קרה לאדומים שהיו כל כך חכמים, כל כך נבונים, והפכו בטיפשותם להיות כל כך אובדניים, עד שהם איבדו את ארצם? דם שנאת יכול להיות שיש איזשהו פסקול לאנשי אדום, שהם מעדיפים את החוכמה ואת היופי, הם לא רוצים להתערב במלחמת הדמים. יש לנו הרבה עדויות לכך שאדום עצמם לא נלחמו. אדום היו איזושהי נקודת ציון למסחר כלפי אזור הנבטים אל המזרח. כמו צור, אתם זוכרים את הנבואות על צור, גם צור לא הייתה מדינה של מלחמה, היא הייתה מדינה שהייתה בנויה על סחר ועל מיסוי. כל מי שרצה אי פעם איזה מסחר ימי לכיוון המערב, היה צריך קשר טוב, אינטימי עם צור ואולי גם עם צידון. ולכן צור הפכה להיות המעצמה הגדולה, יפה, תיארנו אותה כגן עדן. עכשיו תסתכלו על המפה ותלכו באלכסון, מצור, תלכו אל דרום מזרח, כלומר מצפון מערב אל דרום מזרח, ותגיעו אל הנקודה של אדום, שיושבת על המפתח שהולך אל המדבר, אל ארץ הנבטים ואל ארצות המזרח הקסומות. כל שחיות החמדה שיבואו מן המזרח, יבואו על ידי המסחר שצריך לעבור בארץ אדום. ואדום יושבת לה בסילה, בגובהה, בטוחה מכל רע, אף אחד לא יכול להוריד אותה, בסלע כינך, אמר לנו הנביא ירמיהו, וכאן אנחנו מתארים אותה שהיא שונאת דם, והוא אומר, את שונאת דם, דם ירדפך, ונתתי את הר שעיר לשממה, ושממה והכרתי ממנו עובר ושב, ביטוי עובר ושב נולד כאן אצל יחזקאל, מילאתי את הרב, חלליו, גבעותייך, גאותייך, כל גאותיך, כל אפיקיך, חללי חרב יפלו בהם. הוא מתאר ממש חורבן גמור לממלכת, הממלכת אדום. אנחנו יודעים שישראל, שעושים את הדבר הזה לאדום, זה יקרה רק אחרי הרבה הרבה שנים שהרי האדומים השתלטו על הנחלה של ירושלים. הם סמכו על השיממון שנוצרה בנחלת יהודה, והם התיישבו, הם ממש התנחלו ביהודה. אנחנו מכירים את זה ממפות עתיקות, שבהם אתה מסתכל על אזור גוש עציון, על דרום הר חברון, לאזור הזה קוראים אדומיה, ארץ אדום. זאת אומרת, אדום חטאה כלפי ישראל לא רק בשמחתה לנפילתם של נפילתה של ירושלים בידי בבל, היא שמחה ומחאה כפיים, זה דבר אחד, אבל היא גם התנחלה והתיישבה בנחלתם של ירושלים ויהודה לאורך הדורות שאחרי החורבן, עד שהגיע יוחנן הורקנוס. יוחנן הורקנוס מכריז את המלחמה הגדולה על אדום, ונותן להם את האפשרות או להשתלב בישראל, או לברוח משם, מנחלת יהודה, אל עבר הירדן. חלק עשו כך, חלק עשו כך. אנחנו יודעים בסופו של דבר, שיש לנו את הורדוס האדומי, שהתיישב בתוך עם ישראל, והשאיר אותנו אחר כך את כל בית חשמונאי, חללים מתים. הנבואה הזאת, נבואת השיממון של האדום, היא חלק ראשון בנבואה. הפרק שלנו, פרק למדי, מסתיים בשמחה של נחלת ישראל אל שיממונה של הר סעיר של ארץ אדום. פרק למדוו בחלקו הראשון, זאת הנבואה אל הרי ישראל, שישמעו את עליית הגאולה לעם ישראל, ואז ממש כתמונת מראה אל מול נפילת אדום, תהיה תקומת ישראל. צריך לומר שהתמונה הזאת של פרק למד ה' וחלקו הראשון של פרק למד ו', התמונת המראה הזאת של עליית ישראל אל מול נפילת אדום, היא התמונה ההיסטורית שממנה תבוא אולי אותה תודעה שאומר לנו, אומר המדרש, אי אפשר לשניים שיהיו ביחד. אם ישראל למעלה, אדום למטה, אם אדום למעלה, ישראל למטה. יעקב ועשיו לא מסוגלים לנהל חיים משותפים.